שלום וברכה. בגמרא במגילה יש דף גמרא שעוסק בכל הפתיחות השונות שהיו לאמוראים ביחס לפורים. כל אחד נכנס אל החג הזה, אל איגרת הפורים הזאת, אל המעמד של פורים, ממקום אחר, מדרישת פסוק אחר. רב שמואל בר נחמני פתח לפיתחה לה פרשת מאחה. גמרא מביאה לימוד אחד של שמואל בר נחמני. יש שם הרבה לימודים. מה זה פתח לפיתחה? רש"י מסביר, כשהיה רוצה לדרוש בעניין איגרת פורים, היה מתחיל לדרוש מקרא זה. וכל פורים הוא היה נכנס אליו מהפסוק הזה. כל שנה ושנה. כנראה ש... רב שמואל בר נחמני רואה שפורים מתכנס אל התובנה הזאת שיוצאת מהפסוק הזה. גם הפסוק קיים, פסוק בישעיהו, וגם התרגום שהוא דורש אותו. אז ננסה לגעת בפסוק הזה ודרשת חז"ל הזאת, ונסות לברר אותה, ודרכה להבין איך פורים נקשר לדרשה המיוחדת הזאת. תחת הנעצוץ יעלה ברוש, ותחת הסרפד יעלה הדס. פסוק בישעיהו שנמצא בתוך רגעים מאוד מאוד גדולים, בו הנביא מתאר שעם ישראל חוזר בשמחה אל ארץ ישראל. כי בשמחה תצאו בשלום תובלון, הערים והגבעות יפצחו לפניכם רינה, כל עצי השדה עמך וכף, תחת הנעצוץ יעלה ברוש, תחת הסרפד יעלה הדס, והיה לשם לאות עולם לא ייקרת. ביטוי כזה מאוד מאוד גדול ומאוד משמח שקורה כלפי עם ישראל. רב שמואל בר נחמני שומע בביטוי הזה את חג הפורים. ומה הקשר בין חג הפורים לפסוק הזה? הוא דורש את זה ככה. תחת הנעצוץ, תחת המן הרשע שעשה עצמו עבודה זרה, דכתיב ובכל הנעצוצים ובכל הנעלנים. תחת יעלה ברוש, זה מרדכי. שנקרא ראש לכל הבשמים, שנאמר ואתה קח לך בשמים ראש, מור דרור, ומתרגמינן, מרי דחי, מרדכי. תחת הסרפה, תחת ושתי הרשעה, בד נושן נבוכדנצר הרשע ששרף רפידת בית השם, דכתיב רפידתו זהב. יעלה הדס, זו אסתר, הצדקת, שנקראת הדסה, שנאמר ויהי אומן את הדסה, והיה לשם, לשם זו מקרא מגילה. לאות עולם לא יקרת אלו ימי הפורים. ככה רב שמואל בר נחמני היה פותח את ימי הפורים שלו דרך הפסוק הזה. דרישת הפסוקים פה היא צריכה ברור. כל דבר פה כשלעצמו הוא צריך ברור. ננסה לעבור דבר דבר ולברר אותו, אבל גם במכלול צריך להבין למה דווקא פורים, החג של פורים מתחיל דרך הפסוק הזה. חגי ישראל הם לא מועד שעבר בעבר ואנחנו נסגרים בו היום. כשאנחנו חוגגים את חגי ישראל, אנחנו חוגגים חג כי אנחנו מאמינים שמה שהתברר בעבר משפיע עלינו עד היום. ולכן כשאדם מבין מה קרה בעבר, עוסק בנקודה הזאת של מה שקרה בעבר ומבין מה התחדש בה, אז הנקודה הזאת הולכת ומתחדשת גם היום. בימים ההם, בזמן הזה, יש משהו שהתחדש בפורים, בשושן, והוא משמעותי ומתחדש כל שנה מחדש, שאנחנו מסוגלים להיפגש איתו, לבנות לא רק את העבר, להיזכר, איזה נר זיכרון כזה חשוב, כל חג מה היה פה, אלא מכוח הזיכרון לבנות את ההווה, לבנות את מה שאנחנו נדרשים לו היום. חגי ישראל, כל חג וחג מברר איזה נקודה חשובה שדרכה אנחנו יכולים להיבנות ולהתקדם בימים שלנו. ורב שמואל בר נחמני הולך אל הפסוק הזה, תחת הנעצוץ, תחת המן הרשע שעשה עצמו עבודה זרה. אז צריך להבין מה זה עשה עצמו עבודה זרה. יש פה איזה קושי מאוד 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 גדול. תמיד יש מלחמות בין עבודה זרה לבין עם ישראל. תמיד. לאורך כל הדרך, מי שמנסה לפגוע בעם ישראל בצורה הכי הכי קשה, זה עבודה זרה. יש מאבקים, יש מלחמות, לא פשוט. אבל המן... הוא עושה עצמו עבודה זרה. ולכן הגמרא מכנה אותו בשם נעצוץ. נעצוץ, נעצוץ זה סוג של קוץ. ואיך אדם, א', למה קוצים נקראים עבודה זרה. סרפת זה גם סוג של קוץ. ההתמודדות בשושן בין אמן, בין ושתי, בין הכוחות הללו שמנסים לחלות את עם ישראל, לבין מרדכי ואסתר, שמואל בר נחמני עוטף את זה במשל שלו כהתמודדות בין קוצים לבין בשמים. מרדכי, מור דרור, ברוש, הדס, הדסה. למה זה הביטוי למאבק בין פורים? במאבק בפורים, בין עמלק לישראל. בין קוצים לבין בשמים, זה אחד. דבר שני, למה עבודה זרה היא דווקא מתגלה כקוץ? בנוסף, אנחנו מכירים הרבה סוגים של עבודה זרה. פעם עבדו את השמש ואת הירח, פעם עבדו פסלים, אלילי זהב, הכסף, יחסו להם כוחות, ומכוח הכוחות הללו, אדם שיאבד את עצמו לעבודה זרה. שמש, אפשר להבין מאוד מאוד, למה יש בכוח אדיר כזה, עליון כזה, שאפשר לייחס אליו אלוהות. כוח עליון שמניע את החיים. כל העולם מונע מהשמש. כששמש זורחת בחיים, אז כל הטבע צריך אנרגיה. צריך להתפתח דרך קרני השמש. גם בני אדם זקוקים לקרני שמש. זה שאנחנו כל הזמן נמצאים באור מלאכותי, במשרדים, בחדרים, זה שהחלפנו קצת אור יום ולילה, זה משבש הרבה מערכות טבעיות שקיימות בנו. אדם צריך לראות אור. אדם צריך לראות שמש בחיים. שמש זה משהו שמחיה את הכל. כשאדם לוקח שמש ומשתחווה אליה, אפשר להבין איפה הטעות. אפשר להבין איפה הוא יתבלבל. יש פה איזו עוצמה אדירה כזאת, שאומרים, וואי, היא משמעותית, היא מגדלת צמחים, היא מגדלת בעלי חיים, היא מגדלת בני אדם, היא מקדמת את החיים. אז אפשר להבין איך זה מקדם גם את האדם. אפשר להבין למה זה אפשר לקרוא לזה אלוהים. אבל איך אדם עושה עצמו עבודה זרה? נגיד והוא הצליח. נגיד שהוא מוכשר, שהוא נתן עבודה, מה זה טובה? על כולם, כולם, באמת הבינו שיש פה איזה משהו רציני מאוד בעצמו. איך על עצמו הוא עובד? איך בינו לבין עצמו הוא נשאר כזה חזק, כזה חסון, כזה נותן עבודה? הרי בסוף אתה יודע שאתה משקר, אתה יודע שאדם זה לא אלוהים. לעשות עצמך עבודה זרה, אמן לא היה ראשון. גם פרו ניסה לעשות עצמו עבודה זרה. צוררי ישראל, יש להם איזו התחפשות כזאת שהם הופכים את עצמם לאלילים. הדבר הזה הוא צריך להתברר. גם הקשר לקוצים, בפער בינם לבין צדיקים בשושן, גם בקשר לעבודה זרה כשלעצמו, וגם לנטייה הזאת, לעשות עצמך עבודה זרה. תראו, יש פה מהרש"א, מהרש"א עוזר לנו קצת בהסברת הגמרא. המהרש"א כותב ככה, דכתיב בכל הנעצוצים לפי פשוטו, גם שם הוא מלשון קוצים וסירים, ולא ידענה מיכן משמע לתפי שהוא לשון עבודה זרה. המהרש"א אומר שנעצוץ זה קוץ, אבל גם המהרש"א לא מבין מה הקשר בין קוצים לבין עבודה זרה. לא יודעים מאיפה רב שמואל מרקמן יביא את הדרשה הזאת. מה רב שמואל רואה? למה דווקא עבודה זרה זה הדבר שמצטייר הכי טוב במאבק הזה שלנו עם שושן? הפסוק ממשיך, תחת הנעצוץ יעלה ברוש. תחת הנעצוץ זה תחת המן, יעלה ברוש, זה מרדכי. מרדכי שנקרא ראש לכל הבשמים. הבשמים הללו הם מיוחדים. בגלל שגם סרפד וגם נעצוץ, במפרשים על הנביא, על הפסוק בישעיהו, אבן עזרא והרד"ק מביאים שיש משהו מאוד מיוחד בקוצים האלה. הקוצים האלה לא גדלים בכל מקום. הקוצים הללו גדלים דווקא במדבר. אתם רואים פה את אבן עזרא ליד ישעיהו, באמצע הדף. הסרפד ממיני צמחי החוכים, הנה חדש פלא, לסום נערות במדבר בשובם אל ציון, וזהו, והיה להשם לשם לאות עולם, זהו פלא עומד. אבן עזרא מלמד שיש פה איזה חידוש אדיר, לא רק שהקוצים יהפכו לבשמים, אלא סרפת ונעצוץ, הם לא גדלים בכל מקום. סרפת ונעצוץ גדלים רק במדבר. למה רק במדבר? יש קוצים ששייכים רק למדבר. מה אתם מבינות? למה רק למדבר שם יש קוצים? מה זה הקוצים המיוחדים האלה שגדלים רק במדבר? מה יש במדבר? מה זה? הם לא צריכים מים. מה זה אומר על הקוצים האלה? שים זה אומר, יש להם עוצמה, יש להם עמידות מאוד 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 גדולה. לא כל דבר גדל במדבר, במדבר זה מדבר שממה. להצמיח קוצים במדבר, זאת אומרת שיש לקוצים הללו שרידות. יש משהו שהוא מאיים עליהם, הוא לא מצליח, הם לא מצליחים להתפתח בכל מקום. ולקוצים הללו יש עוצמה, סרפד ונעצוץ, זה קוצים כאלה שגם במקומות שמאוד מאוד קשה לגדול, הם מצליחים לגדול. ותחת הנעצוץ יעלה ברוש, ותחת הסרפד יעלה הדס. זה מתחבר לצורך שלנו לברר את המאבק שנמצא כאן. מרדכי נקרא ראש לבשמים, ואתה קח לך בשמים ראש. בתורה, אתם רואים, הבאתי את הפסוק. זה מופיע פה למטה. בגמרא, בחולין, כתוב, מרדכי מן התורה מניין דכתיב מורדרור. ומתרגמינן מירה דחיה. התרגום על מורדרור אומר מירה דחיה. מה זה מירה דחיה? רש"י מביא מורדרור וקרא לראש לבשמים, לצדיקים ולאנשי כנסת הגדולה. אז קודם כל, לא רק מרדכי ואסתר נקראים נמשלים לבשמים, נמשלים לריח טוב. כל צדיק הוא נמשל לבושם, לבשמים, לריח טוב. ומה הקשר בין תנועת הריח לצדיקים? למה זה קשור זה בזה? התורה אומרת, אתה קח לך בשמים ראש, מורדרור, התרגום זה מרא דחיא, מרדכי. מורדרור זה ראש לבשמים. מה זה מורדרור? אנחנו מכירים הרבה סוגים, סוגי בשמים בקטורת. כולם הם קשורים לבונה, לכל מיני מוצרים שקיימים בטבע. מורדרור, לאן זה הולך? מה זה אומר שמרדכי הוא ראש לבשמים, הוא הבושם הכי גדול שיש בקטורת, הכי משמעותי שיש בקטורת. מאיפה זה נלמד? ממורדרור. איפה קיים מורדרור? בטבע? אז הרמב"ן יש לו הסבר מאוד מיוחד למה זה מורדרור. תראו. הוא דם נצרר בבטן החיה, דומה לצבי הידועה בארץ הודו, ובלכתה בנסיכים בימי החום הגדול, מגרדת בנפח ההוא, ואדם יוצא צרור ולוקטים אותו מן האחו. דרור מלשון וקראתם דרור. הדרור, הריח הטוב הזה שנמצא מורדרור, הוא לא נמצא בדיוק בבשמים. יש דעות שמנסים לייחס את זה לכל מיני בשמים. הרמב"ן מביא משהו מאוד מיוחד, והוא מסביר מה זה דרור. למה למרדכי הוא מקביל למורדרור? מה זה הבושם הזה שקשור לדרור? הוא אומר שיש סוג של צבי, שיש לו נפיחות בצוואר. ושהוא הולך בימי החום, והחום גורם לו איזה גירוד, הוא מגרד את הצוואר שלו, גורם לו איזה פליטה מסוימת החוצה של דם, יכול להיות בחוץ, יכול להיות בפנים, לא מספיק ברור ברמב"ן איפה. והדם הזה, ההפרשה הזאת, אם מטפלים בה, אם מחממים אותה, אפשר ליצור בין הריח מאוד מאוד טוב. למה זה קשור לדרור? דרור מלשון קראתם דרור, שיהיה חופשי מן הזיוב והתערובת. אחד, אי אפשר זייף את הריח הזה. הוא ראש לבשמים בגלל שהוא נושא בתוכו ריח כל כך מיוחד, לא משנה איזה קטורת קיימת בחיים, אין דבר כזה כמו הריח הזה. הריח של מרדכי הוא ריח ייחודי. הוא נקי, דרור מלשון נקיות, מכל זיוף. אי אפשר לזייף אותו. כיוון אחר, ואולי נאמר שצריך הכתוב להיות חופשי, לומר שיוקח מן הצבי ההוא בהיותו חופשי, מתהלך בין ארוגות הבשמים ומתענג כרצונו. כי כאשר ילקד ויעמוד ברשות אדם, לא יעשה מור, כי היא מעט ולא מבוסם, וזה דבר ברור. רבה מבין הסביר שני, מה זה דרור? למה הבושם הזה של מרדכי נקרא דרור? בגלל שהביסום הזה שיוצא מהצבי, אי אפשר לקחת אותו בשבי. מי שתופס את הצבעים האלה, שם אותם בתוך כלוב, ומלקט את ההפרשות הללו כדי ליצור את הריח הטוב הזה, אז ההפרשות האלה לא נותנות ריח. יש פה איזה חידוש בטבע, בצורה מיוחדת מאוד מאוד מאוד. זה בושם, זה ריח ששייך לתנועה של חירותיות, של חופשיות, של משהו שאם אתה מכניס אותו לתוך גבול, כלוב, אולי הוא ייתן לך את ההפרשות האלה, אבל ההפרשות האלה לא עשו שום דבר. הם לא ייתנו שום ערך, הם לא יעשו כלום. הדברים האלה צריכים ברור. א', מה זה מורדרור? מה זה הבושם המיוחד הזה של מרדכי? אנחנו הבנו מה זה בפשט הפסוקים, בפשט המפרשים, אבל איך זה נקשר למרדכי? איך זה נקשר לפעילות של מרדכי במגילה? מה חז"ל מבטאים לנו בקשר בין ריח לבין צדיקים? ואיך זה קשור שוב לחידוש המאבק בין מרדכי לבין אמן? הגמרא ממשיכה. תחת הסרפד, תחת ושתי הרשעה, בדנו של נבוכדנצר הרשע, ששרף רפידת בית השם. דכתיב רפידתו זהב. הקוץ השני שמופיע במאבק בשושן הוא קצת שולי במגילה. היא מופיעה בפרקים הראשונים ומיד עוברת מן העולם הזה. העולם הפרסי, החשברוש, לא מוכן לסבול אותה והיא נעלמת. יש הרבה מה לדון בלמה היא נעלמת, במה החשברוש מבקש ממנה והיא לא מסכימה. אבל חז"ל אומרים לנו שהקוץ הזה שנקרא ושתי, המלחמה של ושתי היא מלחמה לא בעם ישראל בלבד, אלא מתמקדת ברפידתו זהב. מה זה רפידתו זהב? רפידתו זה בית המקדש. המאבק השני שיש, זה לא עבודה זרה בלבד. עבודה זרה זה אמן, הוא עושה עצמו עבודה זרה. זה הקוד שמסלק את הבשמים. יש במגילה מאבק נוסף בין ושתי. ושתי עניינה לשרוף את רפידת בית השם. רפידתו זהב. בית המקדש שלנו נקרא רפידתו זהב. רפידתו זהב, למה נקרא רפידתו זהב? בגלל שבית המקדש הוא מלא מלא זהב. ושוב צריך הבירור. מה הקשר לשריפת בית המקדש שלנו פה בשושן? אנחנו יודעים שהיו מאבקים בבית המקדש. הרי כל המשתאות של אחשוורוש, המשתה הגדול שהוזמנו אליו יהודים, הוא משתה שהגיע לעולם בגלל שאחשוורוש חושב שזהו, עברו שנות הגלות, עם ישראל לא הולך להיגאל, והוא חוגג את זה שעם ישראל תחתיו, את זה שהוא הולך להיות שליט עליון, והאלוקים של ישראל עזב אותם, את זה הוא חוגג. הוא מוציא את כלי בית המקדש ואוכל איתם. זה מה שהוא עושה כאן בתוך... ההתעסקות בבית המקדש והמלחמה בו היא נוכחת, מאוד נוכחת במגילה. אבל איך זה קשור לבשתי? ולמה זה מתבטא שוב בצורה קוצנית? למה קוצים, כשעושים עבודה זרה אנחנו מבינים את המלחמה, אבל למה פה הסרפד הזה, בשתי הזאת, היא מכוונת את הקוצים שלה ישר, ישר, ישר אל בית המקדש? למה זה המאבק? הרי אין בית מקדש. בית המקדש נשרף, נבוכדנצר שרף אותו. אז מה, איך ושתי ממשיכה את המאבק הזה? המהרש"א גם את זה מסביר. תראו, כי שם היא מקום שכינה. רפידתו זהב הוא כפורת הזהב אשר עליו היה שכינה שרויה. מה זה רפידתו זהב? זה איפה שהשכינה שורה, איפה השכינה שורה במקום מאוד 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 פלאי בבית קודשי הקודשים, בקרובים. בקרובים היו שתי דמויות. חז"ל חלוקים מהדמויות הללו. אחת הדעות בחז"ל, שהקרובים הללו היו דמות איש ואישה. והם היו חובקים, בזמן שישראל עשו רצון המקום, היו הקרובים הללו חובקים אישה את ראותה. היו קרובים. וכשהיו עולים לרגלים, העזרה, היו פותחים את העזרה, וכולם, סליחה, היו פותחים את הכפורת, היו רואים לתוך קודש הקודשים, וכל מי שהיה בעזרה היה רואה את החיבוק הזה, שהקרובים מחבקים אחד את השני. לזה מתנגדת ושתי. המלחמה של ושתי זה בקרובים הללו, מקום השראת שכינה, רפידתו זהב. ואמר יעלה הדס, דהיינו שתעלה לגדולה ולשם טוב, ולא תהיה קרויה עוד אסתר. אנוכי אסתר אסתיר, כמפורש בסוף חולין. אז זה קשור להמשך. יעלה הדס, זו אסתר הצדקת שנקראת הדסה, שנאמר ויומן את הדסה. לאסתר יש שתי שמות. שם אחד זה אסתר מלשון אסתרה. השם השני, הדס, מלשון ריח טוב. גם היא נקראת ריח. הגמרא בסוכה אומרת שהדס זה משהו כזה שהוא גדל על מים רבים. הוא צריך המון 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 מים כדי לגדל אותם. זה למה בארבעת, חלק מהסיבות, למה בארבעת המינים הדסים הם מאוד מאוד יקרים. כי במשך השנה צריך להשקוט אותם בהמון המון מים. אנחנו זוכרים את דברי המפרשים שהם למדים שתחת הנעצוץ והסרפת שגדלים במדבר, שם גדלים ההדס והברוש. שם גדלים יצורים, בריאות שצריכות המון המון מים. זה גם פלא מאוד 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 גדול, איך במדבר הם גדלים. והיה להשם לשם, זו מקרא מגילה. והיה להשם לשם, זה הפסוק. כשאדם קורא את המגילה, מסביר רב שמואל בר נחמני, זה היה להשם לשם. למה זה קשה? מאוד קשה. ומה? נכון, כי אין שם השם במגילה. והיה להשם לשם, אומר רב שמואל בר נחמני, זה מקרא מגילה. אבל כל המגילה הזאת אין בה שם השם. הקדוש ברוך הוא לא מופיע בה. זה מגילה שלקחו אותה הישר מהגנזך של שושן. מהמקום הכי הכי מטורף של משתאות וסריסים וקבץ בתולות שנית. זה מקום שהוא נמצא, מקום מאוד מאוד חומרי, מאוד מאוד מתונף, מאוד בעייתי. אין שם השם במגילה הזאת. והיה להשם לשם, מה זה? זה הפסוק הזה. זה המלחמה של הקוצים והבשמים. ואיך זה נקשר בשם הזה? למה פה שמו של הקדוש ברוך הוא מתגלה? גם על זה למערשה יש מה לומר. אומר המערשה, לפי שאין שם שמיים נזכר מפורש במגילה, כאמר שעל ידי קריאת המגילה וברכותיה, נקרא השם של הקדוש ברוך הוא. שמו של הקדוש ברוך הוא מתגלה במגילה דרך הקריאה שלה. לאות עולם לא יקראת אלו ימי הפורים. ימי הפורים לא יעברו מן העולם. לא יסתלקו. זה משהו שישאר איתנו ולא יתבטל. גם לא לעתיד לבוא. מה הנצחיות שיש כאן? מה מתחדש בחג הזה שהוא כל כך מהותי, שדרכו אנחנו מצליחים להבין את את החידוש שהתחדש כאן, חידש ריבונו של עולם כאן עלי אדמות, ולכן אנחנו חוזרים וחוגגים אותו כל שנה ושנה מחדש, ואיך הוא קשור לרבי שמואל בר נחמני. אז בשביל להבין את הדברים הללו, צריכים לפתוח פה כמה וכמה מושגים. לאט לאט ננסה להסביר איך הדברים הללו נקשרים. כן.
אבל אפילו הצלחתי להבין למה משפיעים לחבר את המלחמה שלה, כי
נגד את המילה שלה,
הרי גם
את הקרובים,
את כל השקולשים.
הכל נשרף.
אז במה לך, כאילו,
מה? מה רב שמואל בר נחמני אומר? שאלה טובה. כנראה שבית המקדש הוא לא רק המקום. הוא לא רק המבנה, הקרובים של עצמם. ננסה להסביר, בית המקדש אבל נושא בתוכו איזה תוכן מסוים, איזה מהות, שמי שהוא שייך אל העולמות של ושתי, דורש מעצמו להילחם בו שנים אחרי שבית המקדש נחרב. בית המקדש לא נמצא כאן, אבל ושתי היא מנהלת דרכו מלחמה, להשתמש בדברים האלה. נסביר את זה. בסדר? עוד שאלות? דברים הללו מובנים? כן. צריך לברר, למה? לעצם המאבק? זה מאבק שהיה בעולם. עוד לפני ילדים, בעצם זה שהיה מאבק. בעצם זה שהיה עמלק. עמלק, אנחנו מתפללים שאין לו ילדים. וזו תפיסת עולם שקיימת בכם. נגדה אנחנו מבקים. כשמתעורר איזה כוח נגד עם ישראל, כל כוח שמתעורר בעולם. הוא בא לברר משהו. יש מלחמה עכשיו בעולם, קצה לקצה. העולם משתנה ברגעים האלו ממש. משהו משתנה בעולם, ומילא הוא משתנה גם ביכולת שלנו להבין את העולם הזה. אנחנו לומדים מאבקים רוחניים. גם אם אין להם תולדות, למעשה. לא בטוח שאין, אבל גם אם אין להם תולדות, אז המאבק של עצמו צריך להתברר. בשביל להבין את הדברים הללו, צריך להסביר מה זה עבודה זרה. ננסה לצעוד בין הדברים אחד לאחד ולנסות להסביר את דברי חז"ל ודברי רב שמואל בר נחמני. עבודה זרה, אנחנו מציירים אותה כאיזה תנועה מסוימת, איזה משהו שמאוד מאוד קשה לנו, לכל אחד שחי בעולם הזה כרגע, להבין אותה. קשה להבין מה הכוח האדיר הזה שגרם לאנשים ללכת ולהשתחוות לפסלים. אין לאף אדם נטייה להשתחוות לפסלים היום. כל שכן שאין אף אדם שיש לו איזה יצר הרע, לזרוק אבן למרקוליס. או חלילה, חלילה, להקריב את הבן שלו למולך. אבל האנושות הייתה שם. מה גרם לאנושות להגיע למקומות הללו? היינו באיזה מפגשים, באיזה צורת חיים, האנושות הייתה באיזה צורת חיים כזאת מאוד מאוד מורכבת, שדחפה אותה לעבודה זרה. הגמרא מלמדת שרבה העביר שיעור. והוא אמר לתלמידים שלו, מחר נעסוק במנשה חברין. מנשה החבר שלנו. למה הוא חבר? הוא אמר, הוא עבד עבודה זרה. מנשה מילם את הארץ בעבודה זרה, ולכן הוא זלזל בו. יש בשולחן ערוך הוראה אחת על מי מותר לעשות צחוק. מעבודה זרה, המלחמה בעבודה זרה זה לצנות. המלחמה בעבודה זרה זה להוציא ממנה את הארץ של החשיבות, להראות כמה היא שטותית, כמה היא קטנה. ציניות, לצנות, ציניות זה משון קרירות, משון צינה. ושצוחקים במשהו, אז מבזים אותו, מוציאים ממנו את חום החיים. כלפי עבודה זרה יש מקום לצחוק, רבא בבית המדרש שלו מעלה את מנשה ואומר לו, חברים, עושה ממנו, מזלזל בו. אבל מנשה מגיע אליו באותו לילה בחלום ואומר לו, חברים, מלך ישראל. מה זה חברים? אמר לו, עבדת עבודה זרה. מלך ישראל שעבד עבודה זרה צריך להילחם בתפיסות עולם הללו שעמדת, בעבודה זרה הזאת שהבאת לחיים. אמר לו מנשה, אילו היית בדורי, היית מרים שיפולי גלימתך ורץ אחריי לעבוד עבודה זרה. מנשה אומר לרבה שאתה לא מבין, אתה נמצא בדור אחר, בתקופה אחרת, ואתה לא מבין מה היה כוחה של עבודה זרה. באדם יש געגוע לאלוקים, חביב כל אדם שנברא בצלם. צלם אלוקים ברא את האדם. כל אדם ואדם, ברגע שהוא מסתכל על השמיים, על המציאות העליונה שנמצאת בחיים, הוא מוצא את עצמו מתגעגע. הוא מוצא את עצמו רוצה לבנות איזשהו קשר. יבואו אנשים הכי שונים בחיים, עלי אדמות, בלי שפה, תרבויות אחרות לגמרי, יצביעו על השמיים, אפשר, כולם יבינו על מה מדובר. המושג אלוקים הוא מושג שלא שייך לעם אחד או לבריאה אחת. המושג אלוקים זה מושג שכל האנושות עוברת תהליכים אדירים, גלגולים אדירים בהיסטוריה כדי לפענח אותו, כדי לברר אותו. למה? כי באדם יש געגוע לעולם גדול, לעולם עליון. בימי עבודה זרה היה יצר כזה שדחף את הגעגוע הזה לכל כך, כל כך, כל כך רצון לגילוי, לחשיפה, עד כדי כך שהוא בלבל אותו בצורה אדירה. הוא גרם לו ללכת ולעבוד פסלים, לעבוד אלילים. אין לנו מושג מה זה היצר הזה. אנחנו לא מבינים את העוצמות שלו. חז"ל ביטלו את יצר הרע. הכי הכי קרוב שנותן לנו דוגמה לכוח הזה, זה יצר אחר של חז"ל ניסו לבטל ולא הצליחו, זה יצר המין. יצר המין שמשתולל, כל הזמן משתולל בחיים האנושיים, וכל מי שרוצה לבנות איזה חיים גבוהים חייב לנהל איזו מלחמה משמעותית, מאופקת, סביב הכוח הזה, להשתמש בו ולא שהוא ישתמש בך, היצר הזה נותן איזו דוגמה לכוחות של עבודה זרה. יצר המין מטלטל את האנושות, מבזה אותה, משפיל אותה עד הקצה. אין רצח ששייך ליצרים מלבד שפיכות דמים, רק יצר המין. כשאדם פוגש איזו תנועה לא נכונה בין בני זוג, משהו נשבר שם, שזה משתולל בצורה מטורפת, זה יכול להגיע עד למקומות הללו. כשאדם מאבד נפש, זה משהו שאדם מרגיש שהוא ענק ביותר בחיים שלו, ואם הוא לא מנהל אותו, אז הוא מתרסק תחתיו. יצר המין, בכוח האמיתי שלו, מסוגל האדם להביא ילדים לעולם, מסוגל לקשור אדם בנצח. כשזה משתולל, אז זה מופיע בצורה מאוד מאוד מורכבת. גם יצר העבודה הזרה, שחז"ל ביטלו, ביסודו הוא מצביע על גדלות אדירה שנמצאת בחיים של אדם. יש באדם ברכה אדירה, בגעגוע שלו אל השמיים. בחיפוש שלו אל השמיים יש ברכה אדירה, אבל עבודה זרה לוקחת את הדבר האדיר הזה שנמצא בכל בן אנוש, הרצון שלו להתקדם, להתפתח, לפגוש אלוקים בתוך החיים, והיא מרמה אותו. במקום להפגיש אותו עם אלוקי אמת, היא מרמה אותו. היא משכנעת אותו שבזהב ובכסף ובאלילים, בשמש, בירח, בכוכבים, בכל המקומות האלה, שם הוא נמצא את המזור לשאיפות שלו, לכוח שלו, לגעגוע הזה שלו. זה לא קורה סתם. הגעגוע הזה, הוא תופס את האדם בצורה הכי הכי גדולה שיש. 2000 שנה העולם הזה היה לפני שאברהם אבינו הופיע כאן עלי אדמות, ואין מי שינהיג את העולם. אבל העולם מתגעגע, העולם צמא. אז במקום לקבל תשובות גדולות, הוא בונה לעצמו תשובות קטנות, כי אחרת הוא לא יכול לחיות. האנושות לא יכולה לחיות בלי אלוקים. אז היא עושה לעצמה כל מיני פסלים, כל מיני דמויות שאותה היא עובדת. אבל האמת שעבודה זרה מרמה את האנושות. היא גורמת לה לעבוד, לעבוד מלשון עיבוד, מלשון תנועה, מלשון התקדמות, להוציא מעצמה המון 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 המון. אבל היא משכת את כל העיבוד הזה למקום זר לחלוטין, למקום של זרות. היא מרמה אותו כי היא לוקחת את כל הכוחות של האדם, ובמקום לחמם אותה למקום אמיתי, למקום גדול, היא שמה אותו במקום שבור, מקום שמגדל אצלו רשעות, רוע, שאדם כל כך כל כך מוכשר, לוקח את השכל שלו שיכול לבנות את החיים ומשתחווה לפסל, אז הוא מתנהג כלפי עצמו בצורה אכזרית. הוא בוגד בכל תכונות הנפש שלו, לכן גם הוא זורק למולך כל מיני עבודות זרות. רב שמואל בר נחמני מביא משל לעבודה זרה. הוא קורא לזה קוצים. יש הבדל, יש כמה סוגי גידולים באדמה. באדמה יש המון המון כוחות, יש המון המון מינרלים. כל דבר שתשתול באדמה, היא תגדל. ויש המון המון סוגים. יש עצי מאכל, יש עצי נוי. יש המון המון סוגים של עצים שמגלים מה יש באדמה, מה הכוחות שלה. יש גידול אחד שהוא מרמה, מרמה לגמרי, משקר את כולם. זה נקרא קוץ. קוץ לוקח מהאדמה את כל מה שנמצא בה, את כל הכוחות שיש בה, ויש לו עוצמות אדירות לקוץ הזה. הוא מתפתח, הוא גדל, הוא נע לכל מקום סרפד ונעצוץ. זה קוצים כאלה שיכולים לגדול במדבר. קוץ בשביל להתפתח הוא צריך מעט מאוד. הוא יודע לקחת מהאדמה את כל המינרלים שלה, למרות שהשמש קופחת, למרות שיש מדבר שממה ושום דבר לא יכול לגדול שם, שום עץ לא יכול לקרוא שם בצורה של חיים. קוצים יודעים לקחת מעט מאוד מעצמה ולגדול עד הגובה. הצי השיאים. מי שרואה קוצים, קוצים זה לא רק הדברים הקטנים האלה שנתקעים לך ביד. קוצים בדרך כלל מתרחבים, יש קוצים בגודל שיחים גדולים, יש קוצים בגודל אדם. הם לוקחים מהאדמה את כל הכישרונות שלה, ונראים כאילו באמת אפשר לגדל פה חיים. הכל מתפתח. הגמרא מלמדת, עברתי על שדה של אדם עצל וכולו מלא כמשונים. הקוץ מרמה את החיים, את האדם, בגלל שמי שיש לו ריק בחיים, הוא יבוא לתקן. הוא יבוא ליצור דברים אחרים. הוא יבוא לעשות איזה ממד מסוים של חידוש, של תנועה, של התקדמות. כשאדם יוצא לשדה שלו וראש היא כולה מלאה בגידולים, קוצים, אז יש פה משהו, אין ריק, אין למה לתקן. קוץ מרמה את האדם בגלל שהוא לוקח את כל העוצמה שבטבע, שבחיים, שבעולם הזה, ומראה שאפשר לחיות איתה כך. לא צריך לתקן, לא צריך להתפתח, לא צריך ללכת לשום מקום. הדסים, פסמים, הם גידולים אחרים לגמרי. הדסים, בשונה גם מפירות מאכל ונוי, הדס, הוא לוקח את כל העוצמות של הטבע, והוא מאפשר לעולם לפגוש ריח. לפגוש מציאות כזאת של ביסום. מה הערך הזה של הביסום? המהר"ל מלמד שכל מושג של ריח הוא קשור במושג רוח. רוח וריח הם באים ביחד. בשביל להסביר את זה, המהר"ל עוסק במשיח. המשיח כתוב עליו, עריכו ביראת השם. חז"ל מלמדים שבימי המשיח, המשיח יפסוק דין לא לפי ראיות. יעמדו לפניו שני באי בדין, יהיה מחלוקת טוען וניתן, אנשים יסתבכו, הוא יריח אותו וידע מה האמת. עריכו ביראת השם. המהר"ל מלמד שמה, שלצורת חיים נכונה, אמיתית, רוחנית, בריאה, יש ריח טוב. יש באמת איזו תנועה שאפשר להריח את הטוב שבה, את הברכה שבה. רוח וריח באים ביחד בגלל שרוח היא ביטוי של רצון. איש רוח זה אדם שמי שבא איתו במגע מרגיש שהוא נע כל הזמן קדימה, כל הזמן מתפתח. הוא מלא אמביציות, הוא מלא רצונות, הוא מלא שאיפות של טוב. הוא כל הזמן מסמן מטרות חדשות. חז"ל מלמדים אותנו שצדיקים נמשלו לבשמים. צדיק זה אדם שנושא בתוכו צדק כזה. שמי שפוגש אותו פוגש איזה צדק שנמצא בחיים. והריח הטוב הזה שיוצא ממנו, הוא נדבק בכולם. הוא מברר שהעולם הזה יש לו מטרה. יש לו ברכה. מאיפה פסמים יוצאים? פסמים יוצאים מהאדמה, מהעולם הזה. אדמה זה דבר שאתה לא צריך לקנות בשום מקום. תצא מכל בית, תראה בחוץ אדמה. אדמה זה היסוד הכי טבעי שנמצא בחיים. אבל השאלה איך אתה מטפל בו. השאלה מה אתה עושה איתו. צדיקים זה אנשים שלוקחים את האדמה, ועם הרבה רוח יוצרים ממנה רצון טוב. אומר מלמדת שרבי לזר, בנו של רבי שמעון, פגש מכוער אחד. הוא התנהג אליו לא יפה. העליב אותו רבי לזר, ולכן הוא נפגע. מכוער אמר לו, אתה מכירות, לך ליוצרי שעשה אני. ורבי אלעזר בגלל זה הולך אחריו. הוא הולך אליו לבקש סליחה. הם מגיעים לעיר של, של המכוער, אז כולם רואים את רבי אלעזר. דמות מפורסמת, אז אומרים לו, שלום עליך רבי, שלום עליך רבי. אז המכוער הזה אומר לו, אם רב הוא, שלא ירבו כמותו בישראל. מספרים מה עשה, הוא סולח לו. אם רב הוא, שלא ירבו כמותו בישראל. מה זה רב? רב זה לא תפקיד. רב זה לא איזה טייטל שמישהו קיבל ברגע אחד בחיים. רב זה בלשון ריבוי. רב זה אדם כזה שבשאיפה, בצורת החיים הבריאה האמיתית שלו, מי שפוגש אותו אומר, הלוואי, הלוואי, יהיו עוד כמה כאלה בעם ישראל. בעולם, העולם נראה הרבה יותר טוב. העולם מסוגל להתפתח, מסוגל להתקדם, מסוגל להתחדש. תנועה רצונית, רוחנית, אמיתית, היא משפיעה על כל המסביב, שיש אדם בעל רצון אמיץ, תקיף, שמנהל את החיים שלו בצורה של גבורה, של התקדמות, אז העולם כולו מתבשם מהריח הטוב הזה. רב שמואל בר נחמני אומר שהמאבק הזה בין קוצים שמרמים את כולם ומבזים את העולם ואומרים שבאדמה הזאת כל הכוחות שיש, כל המינרלים שיש באדמה הזה, זה בא לריק. לבין הבשמים שלוקחים את כל המינרלים שיש באדמה ואומרים שלעולם הזה יש מטרה, יש רצון, יש רוח, יש תנועה. המאבק הזה הוא מתגלה בפורים. הוא מתגלה בדמויות הללו שנמצאות אצלנו במגילה. הדסה היא אסתר. אסתר מופיעה בחיים, במגילה, בצורה מאוד 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 עלובה. מאוד מאוד נעלמת. אסתר לא מדברת, לא מגדת. מרדכי אמר לה, אז היא לא אומרת. אסתר מלשון אסתרה. אסתר מן התורה מניין שואלת הגמרא בחולין ועונה. אנוכי אסתר אסתיר פניי בעת ההיא. שושן, פורים, זה מקבץ שלם של חילול השם אדיר. אין אלוקים. נלקחת בת ישראל, נלקחת בת ישראל צדיקה, אל ארמונו של מלך רשע ומסואב. וכל מה שיש לה זה לשתוק. היא לא אומרת דבר. היא אוחזת בפלח שתיקה. בנימין, זה תורה מיוחדת כזאת, בניה של רחל, היא לא אומרת דבר. ובשתיקה שלה היא משנה את החיים. הגמרא אומרת שאסתר הייתה ירקרוקת. ירקרוקת זה חולה. מי שהוא ירקרק, אז הוא חיוור. הוא לא נראה טוב. וכל מי שפגש אותה ראה בה יופי אדיר. היא הייתה אחת מארבעת הנשים הכי יפות שיש בעולם. אם את ירקרוקת, אז איך את יפה? אם את שותקת כל הזמן, אז איך את יוצרת גאולה? אם את מתרחקת, אז איך את בונה, אז איך את מקדמת? יש תנועות של רוח אמיתית כזאת שלא ניתן להתעלם ממנה. אסתר שותקת והיא ירקרוקת וכלפי חוץ, לא ניתן בכלל לבוא במגע עם החידוש שלה. אבל מי שיש בו רצון אמיץ, מי שהוא צדיק, מי שנושא בתוכו ביטויים כל כך אמיתיים של צדק, אז רואים בו יופי. אז הוא שותק וכל הגאולה מגיעה מתוך השתיקה שלו. הוא נמצא במדבר שממה שרק קוצים גדלים בו, אבל יודעת לגדל חיים. הדס הוא גדל בכלל על מים רבים. הוא צריך הרבה מים בשביל להתפתח. יש צדיקים כאלה שגם שהם נמצאים במדבר השומם הכי גדול שיש, הריח הטוב שלהם מחיה את כל מה שיש בו מסביב. גנן הוא מרדכי. כתוב על מרדכי שנגלה לו רמז ישועה. מה זה, היינו אומרים, מה זה רמז ישועה? הקדוש ברוך הוא התגלה לו ואמרנו, אל תדאג, אני יושיע אתכם. מה זה נגלה לו רמז ישועה? חז"ל אומרים שמרדכי הסתיר את אסתר. החביא אותה. אחרי שבשתים אתה חיפשו נערות, ומרדכי החביא אותה. כמה הוא החביא אותה? יש דעות במדרש. יש מה שאומרים, 3 שנים, יש 7 שנים. מנות הלוי מביא שהוא החביא אותה 10 שנים. 10 שנים מרדכי החביא את אסתר. איך מחביאים ממלך, ממלכות, שמחפשת את נערה הכי יפה, איך מחביאים מישהי? איך זה קורה? כנראה זה 10 שנים, 3 שנים זה יכול לקחת, זה להוריד את הראש מעל המים. 10 שנים, איך זה קורה? מרדכי הקים שם מפעל חיים אדיר. ברור, ברור שהיה לה כמה תעודות זהות. ברור שהיה שם דלתות מסתובבות, נכון? כמה יציאות לבית, חיילים הגיעו כאן לבדוק, היא כבר יצאה משם לשוק, נכון? היה שם איזה בונקרים, היה מודיעין, מרדכי הוא אדם כישרוני. הוא בנה איזה מערכה שלמה, 10 שנים הוא מחביא אותה. יום אחד הוא מגיע הביתה, ותלקח אסתר. אסתר לא נמצא. מפעל חיים שלם שמרדכי מתרסק. זה מה שהוא עושה. כל יום ויום. יש לו אישה. היא אשתו. היא ביתו. הוא עושה הכל כדי שהיא תישאר איתו. מה קרה? ותלקח אסתר. אומרים חזן, נגלה לו רמז ישוע. אמר מרדכי, לא נלקחה אסתר, צדקת זאת, לארמונו של רשע, אלא כדי לסובב לה ישועה, לסובב ישועה לעם ישראל. צדיק זה אדם שכוחות הרוח שבו, התנועה, הרצון, לא יכולים לעצר בשום מצב. וגם שהחיים עוצרים אותך, גם שמפעל החיים שלך מתנפץ, נהרס, נשבר לחלוטין, מרדכי רואה את התהליך. אם משהו נשבר פה, זה רק בשביל שביסום יותר גדול יתגדל פה. אסתר כנראה תעשה טוב, כנראה תתקדם. צדיק זה אדם שיש בו אמונה. אמון, אמון אינסופי בחיים, במפעל. הריח הטוב הזה הוא נובע מתוך רוחניות. למה מרדכי מציל את אחשוורוש? בקטן ותרש שרוצים חסל אותו. לא היה לנו אחשוורוש, לא היה לנו אמן, לא היה לנו גזרות, לא היה נגמר שום דבר. מה אתה מציל את אחשוורוש? מרדכי זה איש רוח כזה שמלא אמון בחיים, באדמה, בטבע. אלוקים מופיע כאן. יצאנו לגלות, המצב הוא גרוע ביותר. יש פה איזה מלך כזה שהוא מסואב, הוא מתואב. אבל צדיקים, הם יודעים בתוך המדברות שממה הללו להחזיק בחשבון הישר, להחזיק בכך שיש ריח טוב בחיים הללו. העולם נראה מעלים, אבל תורה קדמה לעולם. היא מופיעה כאן גם במקומות הכי מסובכים. חזן קוראים לריח הטוב הזה של מרדכי חופש, דרור. לגדול מתוך חופש זה דבר שצריך הרבה הרבה אמון, הרבה הרבה אומץ. אדם בדרך כלל רוצה להיות בשליטה, רוצה להעניק את החיים. תעשה ככה, תעשה ככה. לפעמים אנשים שמאוד מאוד עוצמתיים, הם כל הזמן צריכים להיות בעשר צבאות על גבי משהו, כי אם משהו לא בשליטה שלהם, אז זה נעלם. הרוח הזאת של מרדכי, היא מלאת ענווה, היא עומדת בשושן ואומרת, אין לי פה כלום. אין לי פה כלום. אין לי ידיים. אין לי איך לנהל את המצב המטורף הזה. אסתר מן התורה, מן העין, אנוכי אסתר אסתיר פניי. לא רואים שום דבר. אבל היא שוטלת את עצמה באדמה הטובה, ויודעת ליצור בכוח הרוחניות שלה, התנועה שלה, פסמים, ביסום, ריח טוב, שגואל. מרדכי מציל את אחשוורוש בגלל שמרדכי יודע שזה שהקדוש ברוך הוא שם אותנו סביב מלכות מסוימת, מסואבת ומטורפת ככל שתהיה, הוא יופיע דרך המלכות הזאת. הוא יופיע דרך המלך הזה. שיא המאבק של הקוצים הללו מתגלה בפער בין אמן לבין מרדכי. מרדכי ואסתר נעלמים, הוא יושב בשער המלך. ואמן, אמן כל הזמן נוכח. כל הזמן מתגלה, רוב אושרו. רוב בניו, טבעת המלך ניתנת לו, הוא דמות כל כך מורכזית. כשאתה משתחווה לשמש ולירח, זה מורכב, אבל זה אפשר להבין מאיפה. אמן הוא כל כך כל כך טבוע בעצמו, כל כך כל כך מאוהב בכישרונות שלו, ויש בו המון המון כישרונות, הוא מצליח לנהל דברים עד כדי כך, שאין לו כבר אלוהים בחיים. האלוהים זה הוא בעצמו, כולם צריכים להשתחוות אליו, הוא כל כך כל כך קבור בשקר הזה של הקוצים, הוא כל כך כל כך מרוחק מהריח של הרוח, עד כדי כך שברגעים שבהם הוא נהרס לגמרי, עבוד לגמרי, הוא לא יכול להתקדם לשום מקום, שם הוא הולך למות. כשהוא מגיע אל המלך, והמלך הולך להגיד לו, להרכיב את מרדכי אל הסוס, אז אמן קבור, הוא לא מבין בכלל את המציאות. למי ירצה המלך לעשות יותר ממני? הוא קוץ, הוא רמאי, הוא נופל בתוך הרמאות של עצמו. אני צריך לסיים. זה שמו של הקדוש ברוך הוא בפורים. שמו של הקדוש ברוך הוא של בפורים עולה בריח טוב של צדיקים. עולה באנשים שיודעים לבנות תנועות רוחניות בתוך החיים שלהם. יודעים להתמסר לתורה כזאת שלא מתעסקת למה נראה שיש בחיים, אלא למה תמון בחיים. וגם כשהחיים מתרסקים, הם לא נעצרים. הם לא עומדים במקום. הם יודעים ללכת ולהתקדם ולשמוע את הביסום שיש בחיים, שם הוא מראה תמיד על מהות. רוח הקודש נזרקת בהורים, ככה בעלי הנסתר אומרים, לפני שהם קוראים שם במישהו. שם זה התפקיד הכי בסיסי שיש לאדם. האדם בגן עדן קרא שמות. אדם זה יצור כזה שיודע לזרוק מהות בעולם. הוא יודע לראות את המהות שנמצאת בחיים. לא בצד החיצוני, בצד הפנימי. במה שנראה בפנים. הוא לא יודע להתרסק על מה שיש, אלא להקשיב לתוך, להקשיב למה שעומד מול החיים, פנימה. את זה הוא בונה כל הזמן. אדם, לא ישראל, אדם, כל בן אנוש יש לו איזה געגוע לעולם הפנימי הזה. ומרדכי ואסתר יודעים לספק את הגעגוע הזה. מרדכי ואסתר יודעים בתוך הסיוב, בתוך מדבר השממה, שמגדל קוצים נוראים ושקרנים, כמו אמן ובשתי, הם יודעים לגדל חיים, לגדל תנועה. רמז לדבר, לא הסברתי מה זה רפידתו זהב, אבל אני צריך לעצור, אבל רמז לדבר לסיום כתוב, אמר רב עמיכה הבין יש לי בזומה בפוריה דלא ידע בין ארור אמן לברוך מרדכי. המצווה בפורים זה להתבשם. יש מי שטועה וקורא לזה להשתקר. אבל חז"ל לא אומרים להשתקר. חייב, הנה יש לי השתקור, חס ושלום. חייב, הנה יש לי בסומה, להתבשם. להתבשם, מלשון? מה זה ביסום? בוס. זהו שמו של הקדוש ברוך הוא בימים הללו. יין, הוא גורם לאדם שיקור, העולם הזה דומה עליו כמישור. כשאדם שותה, אז הוא לא רואה את המערומות, הוא לא רואה את הקשיים. הכל, הכל נראה ישר. נכנס יין, יצא סוד. יין מסוגל לאדם, לגלות לאדם איזה סודות נמצאים בחיים הללו שלו. איזה ריח טוב תמון בתוך החיים הללו. מתוך הרפיה רגעית בתוך החיים. אסור להשתקר. כל הפוסקים אומרים שאסור להשתקר, זה לא מגיע לידי שיקרות. ביסום. איזה מציאות כזאת שמאפשרת לך להריח את הטוב, את מה שנמצא, שלאות עולם לא ייחרט. ימי הפורים האלה לא יבואו מאיתנו. הריח הטוב הזה שאי אפשר לעקור אותו בשום גלות, בשום מורכבות, בשום בעיה. שאדם שומע על הריח הזה, להתבשמות הזאת, אז קוראים לו דברים טובים, לשיקורים, שאנשים שיקורים, לא יודע אם ראיתם. אבל כשאנשים שיקורים, אז קוראים להם שני דברים בדגש. קוראים להרבה דברים. לא הכל חיובי. אחד הדברים שקוראים להם, אחד זה, הם בוכים והם מחבקים. עולה ריח טוב. משהו מתוך מה שנמצא בפנים, כל הצדדים הפנימיים האלה מתגלים, יוצאים החוצה. זה תפקידו של בית מדרש. זה תפקידו של שנה שמפגש עם תורה, שייכות לתורה. תורה מאפשרת לאדם לסדוק את הנראות החיצונית שנמצאת בחיים, ולעורר את הקול הפנימי שמריח טוב וזקוק להם שרוח שינביטו אותו. ערב טוב.